רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וערב טוב לכם, ערב טוב אורן.
ערב טוב, ערב טוב.
מה ערב טוב אורן? אנחנו כבר שעה פה יושבים.
נכון.
עכשיו אני אזכר
לגלל ערב טוב. לילה טוב, יאללה הלכנו.
אז כן, יש לנו היום את משה פוזאילוב, לשעבר בכיר בשב"כ, כיום חוקר בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, ידבר איתנו על ה...
זה האיש לדבר איתו הערב הזה.
ממש, ממש, אחרי התחקירים של השב"כ. אין לנו הרבה זמן, אז נעבור...
כן,
תחקירים. נעבור לשיר, ואחרי זה נעבור ל...
ונעבור אחר כך ישר אליו.
כן, שיר וסיפור. אז
נתחיל בשיר.
אורן, על איזה שיר אתה הולך?
אין לי מושג, מה אתה תלחץ שם?
אני תלוחץ על השמאל. אנחנו נעבור מהשיר למשה פוזאילוב, לשעבר בכיר בשב"כ, היום חוקר בכיר במכון משגב לביטחון לאומי. שלום לך, משה.
ערב טוב, שחר, מה שלומך?
ערב טוב, תודה, תודה. שלומי, במישור האישי טוב, במישור של המדינה, אני לא בטוח. תגיד לי, אתה מה שלומנו?
אני חושב ששלומנו היום הוא טוב בהרבה ממה שהוא היה בשבעה באוקטובר. אני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לשפר, אבל אני חושב שרוב העם, כל מי שהרוב המכריע של הציונים במדינת ישראל, התפקחו מאשליית 94 והשלום עם הפלסטינאים. אני חושב שאנשים מבינים היום שאנחנו צריכים לנקוט בגישת ביטחון ריאליסטית ולא אידיאליסטית, ואני מרגיש שנעשות הפעולות הנכונות. אני חושב שהחלפה של הרמטכ"ל היום מסמלת את זה. אני מניח שהרמטכ"ל הזה יגיע עם תוכנית עבודה שהוא בטח כבר חשב ועבד עליה, ואני רואה שיש ממשל בארצות הברית שמבין את הסיטואציה בצורה מאוד ריאלית.
אתה חושב שגם ראש השב"כ רונן בר הפנים את זה? כי אני לא יודע, יש לי הרגשה שהוא עדיין בשישי לאוקטובר, יש לו תנאים להתפטרות, ועדת חקירה ממלכתית, בכלל מה הקשר לראש השב"כ ולאיזה ועדת חקירה תקום? אגב, אם אדם שהוא בעצם חלק מהנחקרים בוועדת החקירה שתקום, רוצה ועדת חקירה מסוג א', נשאלת השאלה למה הוא דווקא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
כן, תודה, אבל אפשר להגיד את זה גם לצד השני. צריכה להיות פה ועדת חקירה וצריך להיות יצירתיים. תראה, אני יודע מה מייחסים לראש השב"כ שאמר, אבל אני לא שמעתי אותו אומר את זה, ואני לא יודע שזה שכתב את הידיעה שמע אותה בעצמו, אלא או הסתמך על איזה מקור. אני לא חושב שראש השב"כ היה מתבטא בצורת התבטאות שמייחסים לו, ועדיין אני חושב שאנחנו אולנו מבינים ששירות הביטחון הכללי נכשל כישלון גדול, ואני חושב שהתחקיר, או לפחות מה שפרסמו, את עיקרי התחקיר, כמו ש השבק פרסם, וגם אני לא בטוח, אתה יודע, שאלה באמת עיקרי התחקיר, אתה יודע, זה יכול להיות שזאת האינטרפטציה של ראש השבק על התחקיר. אני מכיר את מי שעשו את התחקיר, אנשים מגונים, אנשים ראויים, אנשים ש...
כן, כי התחקיר יותר מדבר על הדרג המדיני, פחות מדבר על על השבק עצמו. השבק כאילו, על פי העיקרי התחקיר שאני קראתי, די מוציא את עצמו מכל העניין. השבק לא העריך שהחמאס מורתע, המדיניות הייתה מדיניות של הסדרה מול החמאס, השבק ראה בשומר חומות ניצחון חמאסי מובהק. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי בעיה של אי לקיחת אחריות.
כן, אני בגלל זה מופתע. אני חושב שהשבק כמו צהל, אבל אני אדבר על השבק, לא על צהל. הוא בחר לצאת למסלול מעגלי של 360 מעלות, הוא יצא לתחקיר וחזר לאותה נקודה, שבה הוא אומר, כאילו שאלת התחקיר הייתה, מי אשם בתוצאה שפשטו עלינו בשבעה באוקטובר, וזה לא שאלת התחקיר. ואני חושב שהמטרה של סגנון כזה, של תגובות שקראתי בתחקיר, זאת מטרה שבראשה עומד רצון להעביר את האחריות למקומות אחרים, ולא ככה לימדו אותי לעשות תחקיר בשירות הביטחון הכללי. אני חושב שלא היה מספיק אומץ לומר שהכישלון הגדול נעוץ בחוסר המקצועיות, אתה יודע, שלא לומר הרשלנות שבה התנהלו בשירות הביטחון הכללי באותו לילה. אני חושב שההחלטה שלא להעלות כוננות ולא לפזר את המסיבה במסיבת הנובה, ולא לקחת לחומרה את הסימנים שהתקבלו, כי התקבלו לא מעט סימנים, היה מספיק רק שניים, אבל התקבלו הרבה יותר. כל זה למרות שהשבק התריע לפניכם, בימים לפניכם הוא התריע שהאויבים שלנו רואים אותנו בחולשתנו ועלולים לנצל זאת, ועל אף העובדה הוא מוציא התראה כזאת, הוא לא מפרש את כל הסימנים לחומרה, וזה בעיניי כשל ענק. אני חושב, אילו אני הייתי מנהל את התחקיר הזה, הייתי שם שאלה אחת. קודם כל, שאלת המחקר היא, מה יכול היה למנוע את הטבח? והתשובה היא פשוטה, בסך הכל, להעלות את הכוננות. אם זה מה שהיו עושים באותו לילה, בין שעה אחת בלילה ושלוש לפנות בוקר, התוצאות היו שונות בתכלית. ואת זה שירות הביטחון הכללי לא עשה, וזה מצער.
משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאלת מפתח שאנחנו שואלים הרבה מרואיינים בדרך כלל בסוף הרעיון, אבל פה יותר חשוב לשמוע את דעתך כבר עכשיו. בלילה של השישי באוקטובר, הנוהל, לפי מה שאנחנו מבינים, שכאלה דברים קורים, שיחות בין רמטכ"ל לבין ראש הבק, בין אלוף X לבין אלוף Y, בין ראש הבק לבין ראשי האגפים, משהו קורה באמצע הלילה. זה לא משהו שגרתי, אנחנו בחג, זה לא שיחות שגרתיות שקורות כל הזמן. בשלב הזה, אני חושב שהמצופה, הדבר היחידי שמצופה מראש השבק, הוא לא מנהל את המדינה, הוא לא מנהל את המערכת, לערב את הגורם, אני חושב שהיחידי שכן, הבוס הגדול.
את המנהל הישיר שלו.
את המנהל הישיר. עכשיו, השאלה שאני כל הזמן שואל ולא קיבלתי תשובה, מה ההיגיון, למה לא הרימו טלפון במהלך כל הערב הזה? הערב הזה התחיל משעה בערך 7-8 בערב של יום לפני, נכנסים לאמצע הלילה של בין השישי לשביעי באוקטובר, אף אחד, במיוחד בוא נתרכז בראש השבק, לא מרים טלפון לראש הממשלה. יש הסבר והיגיון בלמה?
אני לא יכול להסביר. תראה, הסיטואציה שאתה מתאר לא קורית חדשות לבקרים. סיטואציה כמו שאתה תיארת, ותיארת די נכון את הסיטואציה, אני לא מכיר את כולם, כי לא הייתי שם, אבל אירוע בסדר גודל שראש השבק מזיק את כל ראשי האגפים, מכל רחבי השירות, בסוף שבוע, בחג, לדיון דחוף, זה אירוע שאולי קרה, אולי, אני מכיר עוד פעם אחת כזאת בכל ההיסטוריה של השבק. אוקיי? אז זה כבר...
לא היה צריך להתייחס לזה בתחקיר?
אני בטוח שכן. אני לא יודע אם התייחסו לזה, אנחנו קיבלנו את עיקרי התחקיר, אנחנו לא מכירים את הכל, אבל כעובדה, אני אומר, סיטואציה כל כך חריגה, זאת סיטואציה שאני חושב שראוי היה לעשות את ה... את השיחה הזאת...
או שמישהו חשב שהוא מנהל את האירוע, אולי הדרג המדיני יפריע לו לנהל את האירוע.
תראה, אתה יודע, כל מה שאני אגיד זה הערכה, והיא טובה כמו הערכה שלך. אני חושב שיש מערכת יחסים מאוד לא טובה בין ראש השבק לראש הממשלה, ואני חושב שבמידה רבה ראש השבק לא ראה בראש הממשלה המן טו גו שלו, אלא שמח על זה שהוא עובד מול הרמטכ"ל, ובנה על זה שהרמטכ"ל מעדכן את ראש, את שר הביטחון. אני לא יודע, אני חושב שזה ביסוד של הדבר הזה קיימת מערכת יחסים מאוד מקולקלת בין השניים. אנחנו רואים כאילו איך היא התפרצה בשבועות האחרונים, אבל אני חושב שעוד לפני כן היא לא הייתה טובה, ואני חושב שהיה חסר שמה, הייתה חסרה שם עמידה גדולה של אמון בין שני האנשים האלה, והתוצאה היא תוצאה...
כן, אבל...
יש שלושה אנשים, ארבעה אנשים, שכל אחד מהם בנפרד וכולם ביחד, היו חייבים להיות בהתייעצויות האלה, ואף אחד מהם לא היה שם. זה לא שר הביטחון לא היה שם, לא ראש הממשלה לא היה שם, לא מפקד חיל האוויר לא היה שם, ולא מפקד חיל הים לא היה שם. ואין לנו
הסברים. ראש אמן גם לא היה שם.
מה זה?
ראש אמן לא היה שם.
כן, הוא ישן באילת.
אבל ראש אמן, אתה יודע מה, אני מוציא אותו מהמשוואה מהסיבה הפשוטה, כי לפי מה שאנחנו מבינים, יכול להיות שאנחנו טועים, אבל לפי מה שאנחנו מבינים ומה שמתפרסם, הוא בכלל היה בסברה שהכל בסדר ולא יקרה כלום. אז אני יכול להבין למה הוא לא יעיר טלפון, למה הוא לא יעיר את המערכת. אם הכל בסדר.
איך הוא יעיר אם הוא יושן?
כן, לא, אם הכל בסדר לדבריו, אז התקלה היא תקלה. אבל לא מעבר לזה.
אני חושב שמערכת יחסים בין ראש שבק לראש ממשלה היא מערכת יחסים אינטימית. אתה מבין שהמנכ״ל של המדינה זה ראש הממשלה, ושמי שכפוף אליו ישירות זה ראש השבק. זאת אומרת, בעוד שהרמטכ״ל כפוף לשר הביטחון ומחויב בדיווח אליו, ראש השבק הוא מי שעובד ישירות תחת ראש ממשלה. ולכן היה מצופה שראש השבק יתקשר לפחות למזכיר הצבאי. אתה מבין כמה, אתה לא יכול להבין אפילו כמה שראש הממשלה יכול להיות זמין לראש השבק. ראש השבק יכול בזמינות שאתה לא יכול לחלום עליה להגיע עד המיטה של ראש הממשלה. אתה יודע איך?
כמו שצריך.
באמצעות המאבטחים שלו. כן, זאת אומרת, אם קורה משהו כל כך דחוף, היכולת שלו להגיע עד למיטה של ראש הממשלה ולהעיר אותו להגיד קורה משהו דחוף, היא לעקוף את כל המערכת, והוא לא עשה שום דבר כזה. אז זה נובע מתחושה
הוא לא עשה דבר, מעבר לעקוף את המערכת, הוא לא עשה את הדבר הפרוצדורלי המתבקש היחידי. מזכיר הצבאי שראש הממשלה קיבל טלפון בשש ורבע בבוקר.
שזה מאוחר מאוד, כן.
הרי כולנו יודעים, וזה משהו שאני רוצה לשמוע ממך, תראה, כי אנחנו פה מעלים כל מיני ספקולציות והשערות, ולשמוע מאדם כמוך שבכל זאת היה במערכת זה מאוד מאוד חשוב. הטיעון שלי הוא תמיד, ועל זה אני קצת מביע כאילו רוגז מסוים, שלמה היה חשוב? כי אם בשתיים בלילה, שזה מאוחר, אבל אנחנו לא במלחמה, זה לא מאוחר כי זה פתיחת מלחמה מול 10 צבאות ערב מסביבנו. בשתיים בלילה, גם אם היינו, גם מראש הממשלה יודע בשתיים בלילה או בשלוש בלילה, שזה 3-4 שעות לפני האירוע, יש מספיק זמן למנוע את זה.
ואנחנו בדיעבד יודעים היום שאילו מוחמד דף היה מקבל אינדיקציה שמתחילה הכנה להתקפה, הוא היה דוחה את ההתקפה. הוא היה דוחה אותה כנראה בעוד, לא יודע, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. זה היה קורה בסופו של דבר, כי הוא חיכה לעשות את זה, והם בנו להשמיד את מדינת ישראל החל מאותו יום. אבל מספיק שהיינו מעלים כוננות, והדבר הזה היה נראה במשקפות של החמאס, הכל היה נראה אחרת. זאת אומרת, הם היו דוחים, אנחנו יודעים את זה. ממודיעין בדיעבד אנחנו יודעים את זה. הם היו מבטלים את ההתקפה. עד כדי כך. אבל יותר מזה, אני באמת, בגלל שאני לא מכיר את כמה הצבא היה מוכן או לא מוכן, אז אני לא יודע, אתה יודע, היינו בהדממה. הדממה שנראית לי כאילו לא מחוברת למציאות, שמצד אחד מדברים על זה שהאויבים שלנו רואים אותנו בהתפרקות והם ינצלו לנצל את זה, ומצד שני מוצאים שני שליש מהצבא להדממה, ובטח מהצבא, אבל גם מחיילים שהיו בקו. ואני לא יודע כמה באמת, אם היינו נכנסים ללחימה, היינו מצליחים לבלום את ההתקפה, אבל מה שבטוח זה שכנראה לא הייתה נוצרת התקפה, או שאם היא הייתה נוצרת, היינו יכולים לעשות פעולות שלא עשינו, ושהיו מצילות הרבה מאוד חיים של ישראלים ש... נתבחו
באותו. בהחלט. אני ברשותך רוצה שתעשה לי סדר, כי אני קצת מבולבל. בדוח הזה שהוציא השבק, אני קורא, שנת 2023 התאפיינה במספר התראות של השבק הנוגעות במוטיבציה של היריבים לתקוף, היריבים, כן, הם קוראים להם היריבים, לתקוף, וזאת על רקע השסע החברתי, הר הבית, בתי הכלא, והגרעון האסטרטגי בהרתעה. זאת אומרת, פה אנחנו מפילים את זה על הדרג המדיני. אבל מה שמעניין אותי, היו התראות או לא היו התראות? כי בלשכת ראש הממשלה למשל אומרים שבערכת המודיעין שנמסרה לראש הממשלה בשלישי לאוקטובר, קבע ראש השבק, הוא ולא אחר, שהחמאס שואף להימנע ממערכה עם ישראל, והוא רואה פוטנציאל לשימור היציבות בעזה. אז כך או אחרת?
תראה, זה, אני חושב שכשאתה נותן התראה, היא לא יכולה להיות התראה שטחית, והיא לא יכולה להיות התראה שהיא רק מסדרת איזשהו דיווח פרוצדורלי. התראה זה אירוע משמעותי. להתראה יש משמעויות, משמעויות של משאבים, של כוחות, של... של כניסה למלחמה, של מצבים דיפלומטיים כאלה ואחרים. זה לא עד שאתה אומר, שמה, אני אומר לכם, תיזהרו, ובזה גם מרתצת ידי חובה. התראה היא משהו משמעותי. כשאתה מטריע, התראה משמעותית, אתה בעצם אומר, מה זה התראה? אני אומר, אם אני ראש שירות ביטחון כללי, ואני אומר, מה יש התראה, ואני מאמין בהתראה שלי, אני אומר לך, ראש הממשלה, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לצאת, לתת מכת מנע. ואתה מבין מה המשמעות של מכת מנע, זה לצאת למלחמה. זה מה שככה, ככה אומרים את זה. אתה לא אומר בפחות מזה, ואתה צריך לנהל דיון ונמצא בו ראש ממשלה, ונמצא בו רמטכ"ל, ונמצא בו שר ביטחון, ומדברים על אם יוצאים למלחמה או לא יוצאים למלחמה. זה לא שאתה מעביר את זה ככה בכאילו בסוג של טפסולוגיה שאתה אומר, זה יכול להיות ככה, אבל אם זה לא יהיה ככה, זה אולי יהיה ככה. זה לא, זה לא.
אם היית צריך לייעץ לרונן בר, מה היית מייעץ לו לומר? סתם לצורך הזה, פשוט המשחק ככה, בוא נעשה רגע סיור מוחות.
אני לא ייעץ לו.
נתנו התראה, ואז בעצם זה שם את רונן בר בעמדה, ידעת ולא עשית שום דבר.
אבל הוא אומר שהם
או לחילופין, לא ידעת.
אני חושב שזאת לא התראה. התראה, אמרתי לך, היא באה
לסוג של התראה לעצמות אחרות.
זה משהו להגיד, כן, התראה היא משהו שגוזרים ממנו דיון ומשימות. ואתה יודע, אם אתה מאמין בהתראה שלך ואומרים לך, שמה, אנחנו לא עושים כלום ותשמרו על השקט, עד כדי זה שמי שנתן את ההתראה ואומר, אוקיי, אני במצב הזה, אתם מעקרים אותי מתוכן, אני לא יכול לעבוד איתכם כי אני קורא לכם. צריכים להבין שהדבר הזה הוא בנפשך. עכשיו, אני לא חושב שהייתה פה התראה כזאת. תראה, גם עובדה שבאותו לילה, ניהלו דיונים על גבי דיונים על גבי דיונים, ואף אחד לא אומר, אנחנו צריכים לצאת להתקפה.
אף אחד לא, הרי הדיונים
התנהלו, להעיר את החיילים עם התנהלו.
הדיונים התנהלו בין האנשים שלא יכולים לקבל את ההחלטה לצאת למתקפה. הבן אדם היחידי שיכול להחליט לצאת למתקפה, ישן.
לא, אני חושב שבסדר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הדיונים לא הגיעו עד כדי לעניין הזה. כל הדיונים היו על בוא ננסה להסביר למה זה לא מה שהולך לקרות, למה זה ברבורים לבנים כמו שראינו עד היום. אמרו, תראו, היה כזה גם לפני חודשיים וגם לפני 5 חודשים וגם לפני שנה. עכשיו אני אומר לך, אם היו כאלה אירועים, בכל האירועים האלה כנראה התכוונו לתקוף אותנו, וכנראה שעשינו פעולות מסוימות שהחליטו לשנות את ההחלטה. אבל הם לא ראו את זה ככה.
אני מההבנה שלי, עד עכשיו ממה שראינו מהשביעי באוקטובר ועד היום, אם זה אמיר אביבי שהיה ראש לשכת רמטכ"ל ואחרים, כל שיחת טלפון שכמו שאמרנו קודם, בשעות לא שעות של הלילה, בחג, במצבים כאלה, בטח שזה לא שיחה ראשונה, שזה שיחה על שיחה על שיחה על שיחה, זה לבד מצדיק לערב ראש ממשלה. זה לבד, וזה אין הסבר, ואנחנו שנה וחצי אחרי האירוע, אין שום הסבר, אין שום התייחסות, מעבר לפרשן כזה או אחר, בערוץ כזה או אחר, אין הסבר למה השיחת טלפון הזאת לא נעשתה, וההסבר היחידי שהם הולכים לכיוון שלו, זה שלא הבנו את ה... לא קראנו נכון את הסימנים, טעות שלנו שלא קראנו נכון את הסימנים, ואת זה, אני חושב כאזרחים, אנחנו לא יכולים לקבל, כי זה לא הגיוני.
אני מסכים איתך.
זה לא הגיוני.
אני מסכים איתך, אנחנו לא יכולים לקבל את זה כאזרחים, ואני גם לא יכול לספק הסבר. זה הסבר שיצטרך לתת אותו יום אחד, יצטרכו לתת אותו מי שעמדו בראש המערכות האלה לוועדת חקירה כזאת או אחרת שתקום.
בהחלט. אני, עוד משהו שמעניין אותי, רציתי לשאול אותך, אתה בדיוק האיש לשאול אותו, זה נכון ש-15 שנה לא היה יומית בעזה?
לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
אז,
מה שנכון זה ש... כן. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון, אבל מה שקרה זה שאני חושב, גם כתבתי על זה מאמר בוואלה, על מה היו הסיבות, מה הסיבות השורש לדעתי שהגענו למצב שהגענו אליו, ובין היתר מניתי גם את העניין של היומינט. אני חושב שהיומינט נחלש מאוד, אבל יותר מזה שהוא נחלש, אני חושב שהייתה כוונת מכוון של ראש השב"כ הנוכחי והקודם לו, שלא האמינו בכלי הזה, הם אמרו זה כלי שעבד עליו הכלח, כלי ישן, מיושן, שלא צריך אותו ואפשר לחיות מצוין בלעדיו.
כנראה שלא.
כן, זו אותה תפיסה של לשים כן. גדר, ומה שיש מאחורה לא מעניין אותנו, העיקר שהם לא חוצים אותה, וראינו שהם חצו אותה. דבר נוסף שרציתי לשאול לגבי הנושא הזה של בעצם המודיעין מעזה, הרי היו כל מיני סיפורים על הסימים שנדלקו בעת ובעונה אחת, יש הרבה... אני לא יודע אם זה אינפורמציה או דיסאינפורמציה, אני לא בדיוק יודע למה להאמין, אבל היו, אני מניח שהשב"כ ידע שנדלקים כל הסימים ביחד וזה, זה לא הספיק, זה לא הדליק נורא אדומה, זה כשלעצמו לא גרם לאיזשהו הרמת גבה?
היו הרבה יותר היו הרבה יותר סימנים מעידים מהסימן הזה.
וזה נכון שלא רצו לשרוף מודיע, וזה הסיבה שלא העלו כוננות?
מי שאומר דבר כזה לא יודע לעשות שימוש במודיעין, וכנראה שהוא הגיע מהאגף הלא נכון של השבק, הוא לא מבין את מה שהוא אומר. מהיום הראשון בשבק מלמדים אותך שהסוכנים שלך הם אבן הראשה, הם היהלום שבכתר, אבל המטרה שלהם היא לסכל פיגועים ולהציל יהודים. ואתה צריך לדעת שכשאתה בסיטואציה הזאת, אתה אפילו את זה מקריב. אפילו מקריב את עצמך, מה אני מדבר על להקריב סוכנים, אתה מקריב את עצמך. תחשוב כמה אנשים הקריבו את עצמם באותו יום כדי להילחם בצרה שבאה עלינו. אז בטח ובטח, אני לא מכיר סיטואציה שבה אתה אומר, אני כדי לשמור על סוכנים, נותן ל-5,500 איש להגיע ולפשוט עליי. מה שקרה זה שפשטה לנו דיוויזיית קומנדו בבוקר עד צהריים.
כן, בהחלט. טוב, שאלה אחרונה ברשותך. ראש השבק, לפחות כך פורסם, שעומד על זה שאחד ממחליפיו יהיה סגנו, אחד מהסגנים שלו, מהשניים. אתה חושב שצריך לשבק אולי איזשהו אדם בעל כישורים מבחוץ שיטלטל את הארגון? סתם זורק, יובל שטייניץ למשל, או מישהו בסגנון שלא גדל בשבק?
תשמע, אם אני הייתי ראש הממשלה, הייתי הולך לראות את לקרוא את הסיכום דיון ואת מה שקרה באותו לילה במטה השבק, שקראו לכל ראשי האגפים. אני חושב שאם הוא לא ישמע שם מישהו שאומר, חברים, אנחנו לא מבינים את מה שקורה וצריכים בגלל זה לעשות ככה וככה וככה, זה אומר שאין במטה שירות הביטחון הכללי הנוכחי אפילו בן אדם אחד שראוי להחליף, שפיתח איזושהי מסה של עמוד שדרה משמעותי שיכול היה להציל את המצב, ואם המצב הוא כזה, כדאי באמת להביא מישהו מבחוץ. אולי לא לאו דווקא מישהו מבחוץ, אולי אתה יודע, מישהו מבפנים, להתמודד על תפקיד ראש השירות, כמו שעשו עם הרמטכ"ל. תראה, בסופו של דבר, הוחלף רמטכ"ל במישהו שטען לכתר, וקיבל אותו היום סוף סוף, ותראה איזה קונצנזוס זה. אז אני חושב שאפשר, לפני שרצים, לעשות, לזרוק את התינוק עם המים, שווה לעשות גם חשיבה כזאת.
טוב, נתת תשובה לעניין, תודה רבה רבה. משה פוזאילוב, לשעבר בכיר בשבק, היום חוקר בכיר במכון משגב לביטחון לאומי. נהננו לראיין אותך, חבל שבנסיבות כאלה, אני מקווה שנראיין אותך שוב בנסיבות
גם בהצלחות.
יותר כן. נעימות, אולי באמת בהצלחות.
תודה רבה.
תודה רבה וכל טוב.
תודה, תודה.
תודה רבה.
ואנחנו נעבור לשיר.
אם תרצה.
אם אני ארצה.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו רע, לאן הלכה האהבה? אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש, אני רוצה, רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אותך אף פעם, גם אם נדמה שאין אותי. לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
וחזרנו אליכם, ואנחנו עכשיו נשמע משהו מעניין.
מעלים משהו, מישהו מהארכיון.
לא, לא את זה. רגע. אורן, דבר, דבר.
שאני אגיד, אני אגיד. רצינו להשמיע לכם את ראש הממשלה לשעבר, אחד האנשים המוכשרים והנבונים והמשכילים והאמיצים שהיו פה, יאיר לפיד, איכשהו מדבר על שרה בממשלת ישראל, אורית סטרוק, לא משנה, אני מניח שכולם כבר שמעו, שהוא אומר בצורה מגחכת על אורית סטרוק שהוא צריך לקבל... היי, מה אני שומע? שחר?
טוב, זה מה שיש ברשת לגבי זה.
לא, אז זהו, שהוא אומר, בקיצור, שהוא צוחק עליה, שכאילו הוא צריך לקבל, זה רק בשביל לראות את ה... רק בשביל לראות אותה, ושני המראיינים הנחמדים עומדים וצוחקים, כאילו איזה מצחיק זה. אז בוא נדבר קצת על אורית סטרוק ועל יאיר לפיד, בסדר? אורית סטרוק...
זה לא ליגה.
זה לא ליגה.
כוחות, מה אתה...
זה לא ליגה.
כאילו, מה החוכמה?
בזמן שאורית סטרוק, לפני השביעי באוקטובר, לפני השביעי באוקטובר, עשתה הכל, הפכה הכל, בשביל להזהיר בדיוק מה שיקרה בשביעי באוקטובר. היא שלחה מכתבים לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לראש הממשלה, היא דיברה בפני כל ישיבת ממשלה, עד כדי כך שכבר צחקו עליה באיזשהו שלב, שהיא כל הזמן אומרת את אותם דברים מעצבנים, שנורא מעצבן לשמוע. כל מה שהיה לה לעשות בממשלה הזאת ולפני הממשלה הזאת, בוועדת, הייתה, אם אני לא טועה, בוועדת חוץ וביטחון בממשלות הקודמות, כל התפקיד שלה במשך, לצורך העניין, 3-4 השנים האחרונות בפעילות הפוליטית שלה, הושקעה בלהזהיר את כולם בדיוק ממה שיקרה בשביעי באוקטובר. בזמן הזה, באותם 3-4 שנים שהיא יצאה עסוקה בלהזהיר, היא ה... המצחיקה הזאת הייתה עסוקה בלהזיר אותנו, ואנחנו, בגלל שאנחנו מתחכמים, לא מקשיבים לאנשים כמוה. אז אותו יאיר לפיד, היפה עם הזה, הוא היה עסוק בלהגיד לנו...
הוא גידל זקן, הוא נראה לאלוהים ישמור.
הוא לא יותר יפה עכשיו, הוא היה עסוק אבל בוא לא נרד לרמה שלו ולא נצחק על איך שהוא נראה, בסדר? כי אנחנו קצת יותר אינטליגנטים.
לא, אנחנו יכולים לצחוק הרבה יותר על איך שהוא מדבר.
אז הוא אמר, כשזה, אז הוא אמר שעל מבצע עלות השחר, זוכרת מבצע עלות השחר, שחיסל את החמאס? אז היה מבצע כזה. מבצע עלות השחר החזיר לישראל את היוזמה ואת ההרתעה. הרתעה! חמאס מורתע!
מתי הוא אמר את זה?
אחרי מבצע עלות השחר. מתי מבצע עלות השחר?
בעלות השחר.
אי שם, כן. כן. חיבור לגז ו... תוכנית לפיד, כשהוא היה שר החוץ, תוכנית לפיד לעזה. שר החוץ אז, זה לא הרבה זמן. חיבור לגז ולחשמל, תמורת שקט. זו התוכנית של שר החוץ הגאוני שלנו, יאיר לפיד.
איך לא חשבו על זה קודם?
תמורת שקט.
וואה, מה אתה אומר?
חמאס מורתע, זה רק ביבי אמר את זה. בסדר? זה היה לפני שנתיים וקצת, זה לא הרבה זמן.
למה ללכת רחוק?
בזמן הזה, כשהוא מדבר את השטויות האלה, אותה אורית סטרוק שהוא צוחק אליה, מנסה להעיר את כל המערכות. וכולם מתעלמים ממנה, כי היא נורא מצחיקה. כמו שיאיר לפיד צחק עליה. היא נראית מצחיק. היא נראית מצחיק. אז הוא לא נראה מצחיק. הוא היה ראש ממשלה. הוא היה פה שר חוץ. הוא היה חלק מאותה קונספציה שהיום מאשימים בית ביבי, שגם הוא השם.
כשמדברים...
אבל גם הוא היה שם.
כשמדברים על הגיוס של החרדים, אז...
למה הם לא גייסו חרדים?
אז רגע.
בממשלה לא מזמן.
הליכוד אומר, בעצם העברנו את החוק שלכם. מממשלת השינוי, זה אותו חוק. אז התשובה שלהם תמיד, כן, אבל זה היה לפני השביעי לאוקטובר, חוקקנו את החוק הזה, לא אחרי. זאת אומרת, החוק שלהם היה חוק שאמור לגייס חרדים בהדרגה לאורך 25 שנים. זאת אומרת שהם צפו, כנראה, לפי מה שהם אומרים, שבמשך 25 שנים לא תהיה מלחמה בישראל. כי זה מה שהם צפו, זה החוק שהם רצו, זה חוק שלפני השביעי.
אחד הדברים הראשונים שעשה... שר הביטחון בני גנץ?
בני גנץ.
הזמין לקפה את אבו מאזן.
אצלו בבית. בראש העין.
נהנו, היה טוב, קפה טוב. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב.
זה כמו לשבת לקפה עם היטלר.
זה, לא, זה אני יודע, כאילו, זה אותם אנשים שהיום, הביקורת על ביבי, סבבה, מוצדקת, שימו את הרגע בצד. אבל אותם אנשים שמבקרים את ביבי עשו את אותם דברים.
לא.
עשו את אותם דברים.
הרבה יותר גרוע. נכון. ואני מודה לאלוהים כל יום שבשביעי לאוקטובר היה לנו את נתניהו כראש ממשלה, ולא את יאיר לפיד כראש ממשלה, או את בנט כראש ממשלה, כי אלוהים יודע איך זה היה נגמר.
בנט עשה רעיון שאני ראיתי אותו עכשיו, אבל זה רעיון מלפני כמה זמן, ראיתי אותו, יצא לי לראות אותו לא מזמן קטע שלו ברשתות, עם מילה קורח מערוץ 13.
קורח.
לא משנה. קורח המציאות להגיד קורח. והיא אומרת לו, תקשיב, אתה אמרת שחמאס מורתע וזה וזה וזה, והוא התיקן אותה. תראי לי איפה אמרתי שחמאס מורתע. אז הוא לא אמר, הוא רשם. ברשתות החברתיות, באינסטגרם, אין לו את שחמאס, באותו ראש ממשלה, שחמאס מורתע, ואז כשהוא אימתו אותו עם הדברים, אז הוא אמר, כן, אז...
אני רשמתי את זה?
טעיתי בענק. לא, לא, הוא כתב.
הוא אמר, טעיתי בענק?
טעיתי בענק.
יפה, זה משפט שמייר לפיד לא נמצא בחיים, לא נמצא אותו אומר.
אבל רגע, אם כולם בחמאס מורתע, אז מה אתם רוצים מביבי? הוא אמר את זה קודם? נגיד, יאללה, זרמתי. הוא אמר את זה קודם, אוקיי. אבל כולכם הייתם שם. כולכם הייתם, או שרים בכירים, או ראשי ממשלה, או בעלי תפקידים.
בדיוק בנושא הזה.
כולכם.
בוא אני אגיד לך מה אמר נדב ארגמן, שהיה ראש השבק, אחרי שומר חומות, 2021, לא כל כך מזמן.
תן לי לנחש, חמאס מורתע?
חבל חל הזמן.
חמאס מורתע.
כללי המשחק השתנו, ומה שהיה לא מה שיהיה. החמאס שלפני המבצע הנוכחי לא דומה לחמאס של היום של אחרי.
כי הוא מורתע.
ברור.
מה קרה בשביעי באוקטובר? הוא מורתע.
הוא מורתע. אנחנו מורתעים פה.
אנחנו היינו לגמרי מורתעים.
זה פשוט לגמרי מורתעים,
אבל עוד פעם, כל הביקורת ששמים על ביבי על השולחן, ואני עוד פעם אומר, היא מוצדקת ונכונה, אבל בוא נהיה כנים, זה לא רק הוא.
למה? כשיאיר לפיד היה ראש ממשלה
חמאס לא היה מורתע?
באחר הצהריים הזה שהוא היה ראש ממשלה, לא העבירו מזוודות כסף לחמאס? כשבנט היה ראש ממשלה, לא היו מזוודות כסף לחמאס?
לא, הם הפסיקו את המזוודות כסף מהחמאס מקטר, אבל כסף נכנס ממקורות אחרים. מה זה משנה?
נכנס כסף לחמאס.
מה זה משנה? אז לא מקטר. מה זה משנה? כסף נכנס, הם היו רעבים.
מה שאני אוהב שיאיר לפיד צודק בהכל, כמו בהסכם הגז עם לבנון, אמר, קנינו לנו שקט, והשקט הזה התפוצץ עלינו, אמר...
אבל ההסכם נשאר.
הסכם הגז נורא והיום, וב-2024 יותר מ2 מיליארד נכנס לקופת המדינה מההסכם השאיבות של הגז. אבל מה שחשוב, שבנט היה ראש ממשלה, דבר ראשון שהם עשו, זה לעצור את חיפושי הגז במדינת ישראל, וחצי שנה אחרי הם חזרו לחפש גז בישראל, ויצאו עם הודעה גרנדיוזית לתקשורת, חזרנו לחפש גז בישראל. בשביל מה לעשות את זה? כאילו, אם אתם כל כך מתגאים שחזרתם לחפש גז בישראל, אז למה הפסקתם לחפש גז בישראל? כי נתניהו עשה את זה לפני, וכל מה שנתניהו עושה זה לא טוב. זאת אומרת, אם נתניהו יאכל בבוקר שקשוקה, אז שקשוקה זה לא טוב, מעכשיו לא אוכלים שקשוקה יותר. זה משהו עזוי, האנשים האלה, התפיסה שלהם ששנאת נתניהו יותר חשובה להם מלאהוב את העם שלהם, זה משהו נורא.
אני רוצה להחזיר אותך, כי עזבנו יותר מדי מוקדם את נפתלי בנט, שעכשיו בסקרים הוא ראש הממשלה הבא, אז לכל מי שחושב להצביע לו, זה מה שהוא רשם כשהוא עזב את התפקיד שלו. אוקיי? זה לא היה מזמן. לאחר שנה, אני מוסר חזרה דרום שקט ופורח. חמאס מורתע. בסדר? ותראה במה הוא מתגאה.
פורח.
בעניין הפועלים הערבים מעזה, הוסיף בנט, לראשונה מזה שנים, אני אפשרתי להכניס פועלים עזתים לישראל, בתנאי שיש שקט. משך שנים, ראש הממשלה הקודם חשש לעשות את זה. כשאותה מראיינת הילה, איך אמרת, קורח?
כן.
סליחה שאני איזה, זה פשוט שם קצת זה. בוא נקין כהן, בסדר? שהילה.
הילה.
אמרה לו, אבל אתה לא חושב שאותם פועלים שהכנסת מעזה, היו חלק מאוד חוד החנית של התוכנית המודיעינית החמאסניקית? זה אותם אנשים שרשמו באיזה דירה יש כלב, באיזה דירה אין כלב, באיזה קיבוץ אפשר להיכנס, באיזה קיבוץ אפשר להיכנס. זה אותם אנשים, זה אותם פועלים שבאו לעבוד. לא הייתה תשובה. לא הייתה תשובה. כן תשובה. כן תשובה. ברור שכן. כי ראש הממשלה הקודם הפחדן לא הסכים להכניס פועלים מעזה. אני האמיץ, כי חמאס מורתע, הכנסתי. עכשיו שאלה נוספת, את זה בוועדת החקירה, לא משנה מאיזה סוג ובאיזה צד היא תהיה, יחקרו אתה חושב? מבטיח לך שלא.
תקשיב, אני משתדל.
עכשיו אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ברשות שופט עליון כלשהו, לא משנה זרוק שם, היא תחקור את הממשלה של לפיד ובנט?
היא תחקור את בית המשפט?
ברור שלא.
את הפסיקות של בית משפט?
עזוב בית משפט, היא תחקור את מי שהיא רוצה לחקור, כי היא כבר יודעת מי השם, ברור. ולכן החקירה תהיה מאוד ממוקדת. בואו, צריך לקחת את המשפט של ביבי, אולי לאחד את כל המשפטים ביחד.
השופטת חיות כבר כתבה את המסקנות של הוועדת חקירה. תקשיב, זה פשוט הזוי הדברים האלה, ואני באמת בדרך כלל נזהר בלשוני כשמדובר על פוליטיקאים, שאתה יודע לתת להם את הכבוד שלהם, הם בכל זאת נבחרי ציבור.
לאף אחד לא מגיע כבוד.
לא, יש כאלה שכן. ותקשיב, מה שבנט עשה, ואני לא מתאושש מזה, עם השישה מנדטים לגנוב ראשות ממשלה,
דמוקרטיה למופת.
זה נוכלות. הבן אדם לקח קולות של אנשים שהיו מימין לימין.
מי השם? אתה יודע מי השם? אני אגיד לך מי השם. לא.
מי שהצביע לו השם.
מי השם זה אנחנו. למה אנחנו אשמים? תראה מה עושים פה. המיעוט. למה אני אומר מיעוט? כי הם הפסידו בבחירות איזה מיעוט, אוקיי? תראה מה עשו פה בתקופה של הרפורמה המשפטית. הפכו את המדינה, שרפו את המדינה. כן התגייסו, לא התגייסו, כן ישרפו את קפלן, לא ישרפו את קפלן, כן ילכו לשביטה, לא ילכו לשביטה, ביג עובד, ביד לא עובד, המורים, הרופאים, שרפו את המדינה. על משהו שהם אין להם מושג מה זה. אם תשאל כל אחד ואחד מהמפגינים, מה זה עילת הסבירות, אין להם, הם לא יודעים, אין להם מושג, אין להם מושג. והם שרפו את המדינה. עכשיו יושב ראש ממשלה, עם שישה מנדטים ובסיוע הוא הגיע כבר לארבעה, ואנחנו בבית, אף אחד לא מפגין, וזה בסדר גמור, זה דמוקרטיה למופת, אנחנו מקבלים את זה בהכנעה ובאהבה. זה דמוקרטיה, כמו אסד, כמו אסד, 4% תמיכה, והוא ראש ממשלה, ואנחנו מקבלים את זה. איך הוא קרא לזה? הוא בעצמו, ואני מצטט.
תקלה
פיגוע, או תקלה פוליטית, פיגוע פוליטי, משהו כזה. פעם ראשונה שאני מסכים איתו. זה אחרי שהוא אמר וחתם בשידור. אני לא אשב עם יאיר לפיד כשהוא ראש ממשלה.
תקשיב, האיש הזה, כמו שאמרתי, הוא נוכל. הוא עבד על שיקר במצח נחושה.
ביודעין.
על כל הבוחרים שלו. ואני רוצה להגיד עוד משהו. אם הבן אדם הזה עובר את אחוז החסימה, לא מעניין אותי 20 מנדטים, זה חרטה, זה
לא, הוא יעבור, הם מריצים אותו כבר שנה.
אם הבן אדם הזה עובר את אחוז החסימה, מגיע לאנשים שבחרו בו, וחבל שזה...
ניפול עוד פעם.
שיפלו עוד פעם.
אבל מי שיספול זה אנחנו, לא הם.
כן, זה נכון.
זה אנחנו.
אבל מגיע להם שיחטפו את הסתירת לחי עוד פעם, כי מי שבוחר בו, בנוחל, דינו לקבל עוד סתירת לחי. אחרי הדבר הזוי הזה שקרה פה, שישה מנדטים ראש ממשלה, באמת, כאילו, למה לא אריה דרי ראש ממשלה? יש לו יותר מנדטים.
למה הוא לא התמודד? אתה יודע.
מי?
הוא ידע, בנט. למה הוא לא התמודד עכשיו לבחירות? הוא היה ראש ממשלה. אתה מכיר מצב שראש הממשלה פה לא מתמודד? כי הוא פחד לא לעבור את אחוז החסימה, זה היה משפיל.
הערוצי התבלה לא הספיקו עוד להרים אותו.
אבל עכשיו, לא, אבל עכשיו הם כבר שנה וחצי מפמפמים לנו בנט, בנט, בנט. תשים לב, סקרים, הוא בכלל לא הכריז על מועמדות, הסקרים רצים, בנט, בנט, בנט.
בגלל זה.
נכון?
חכה שהוא יכריז על מועמדות וכשהוא יתחיל לדבר. עכשיו, מה שכן גם, הוא עושה אולי בשכל מצידו, אבל זה לא יעבוד לו, כי גם בני גנץ עשה את זה בזמנו.
שומר על שתיקה.
הוא שומר על שתיקה.
ברור.
הוא לא מדבר, הוא לא מגיב.
כל מילה תוריד אותו.
אין לו דעה. עכשיו, אם הוא יפנה ימינה, הוא מאבד חלק מהשמאל. אם הוא יפנה שמאלה, הוא מאבד חלק מהימין. אז הוא סותם את הפה. כרגע הוא אחלה. אבל, כשמתקרבים לבחירות, הוא חייב לדבר. הוא חייב להגיד מי הוא, מה הוא, למה הוא וכמה הוא. ואז, הוא יתחיל להידרדר. וכמו שאנחנו מכירים כבר ממערכות בחירות קודמות, לקראת בחירות, כל המפלגות עבירה האלה יורדות בסקרים ויורדות בבחירות וכו'. אז זה מה שיש.
אני אגיד לך רק דבר אחד על זה, ותקליט את זה שאני אומר. יאיר לפיד, כי דיברנו עליו לא מעט, לא עובר את אחוז החסימה. אם הוא רץ לבד...
אתה מתכוון מבחינה...
הוא לא יעבור.
מבחינת IQ?
זה הוא כבר לא עבר מזמן. הוא לא עובר, אבל אתה יודע מה? לא, לא, בוא, אני לוקח את דברי חזרה, אני לא רוצה לצחוק עליו. לא מגיע לו שאנחנו נעשה, שאנחנו נעשה לו פה מה שהוא עשה לאורית סטרוק.
על מה אתה מדבר? לפיד עושה לפיד והיפוכו תוך כדי משפט. הוא אפילו לא מחכה למחר. תוך כדי תנועה. הוא מדבר על משפט ואומר את ההפך.
סליחה שאני אומר, הוא באמת, אין הרבה מה להרחיב עליו, אני רק אומר את זה בתור פרט קטן. אחוז החסימה, מי שמצביע לו, חבל על הקול שלכם, הוא לא יעבור. הוא לא יעבור. הוא לא יעבור.
אני מאמר... מספר חד ספרתי נמוך, אבל עובר.
לא, בוא נראה. אני רוצה רגע להגיד לך לגבי... אתה רוצה לדבר רגע לגבי השבק משהו, או שנשמע שיר ואחרי זה?
לא, אני רוצה לשים...
בוא נשמע את האח של זאב רווח.
אח של זאב רווח.
או אחיו.
אחד מהם.
הרזון כאשר כואב מכל כלבי מסתכל למעלה אל הכוכבים רץ יחף על הקוצים ולא עושה חשבון לאף אחד גם אני רוצה את מה שיש להם אדוני תסתכל עליי יש לי חלום שתמיד חוזר עם הקול הרוחש שתמיד אומר תתעורר ותתחיל בסיפור אחר החלום משקר ונגמר מהר איך אפשר להיות חופשי כמו ציפור ולעוף תמיד גבוה אל האור כי לכל גוזר יש אימא שתחזור ואני החטא שתמיד חוזר לג'אבי גם הפרחים הכי יפים בחושך הם נובלים ומתקבלים לחפש שמיים כמה הם חולים השמש מאירה הכל מה שיכול להיות שלי אז אני שולח יד לגוע בה עד שבא ענן עליי יש לי ענן שתמיד יוצא ומסתיר את הכוכב שאני מוצא ורוצה שתמיד תישאר איתי כי יש לי חלום כזה אמיתי איך אפשר להיות חופשי כמו ציפור ולרוץ משום דבר שיעזור שאני שם כתב שמיקו יעבור מיקו בצרות ושאני יעזור לשחק לפים את הקופה לשבור ולקנות כביס בלי לעבוד בתור כי בכל נזל יש מה שהוא עיוור ואני נחל
איזה יופי, איזה יופי, תענוג.
זה אחד השירים היפים.
גם אחד הסרטים.
וזה באמת כאילו, אני לא יודעת עד שזה, שזה באמת אח של זאב רווח.
כן, זיכרונו לברכה.
זאב רווח, זיכרונו לברכה, אח עדיין חי. ייבדל לחיים ארוכים, כמו שאומרים.
אבדה מטורפת לתרבות הישראלית.
אכן, בוא נחזור רגע לעצבן אותך.
תראה, זה לא קשה.
איך לא, בוא נדבר, בוא נמשיך לדבר רגע על התחקיר של השבק. יש דבר אחד, שיש הרבה דברים דבילים שם, סליחה שאני אומר, ומעצבנים, אחד מהם, אחד הדברים הזויים שראיתי, אחת הסיבות שאמרת כבר קודם, לפלישה של הפלסטינים, לשביעי באוקטובר.
אני מבקש, הר הבית.
הר הבית.
ידעתי.
אתה מבין?
כן. היהודים אשמים.
תבין? אתה יודע מה? לא חשבתי רגע על זה.
היהודים אשמים בטבח של השביעי לאוקטובר.
חכה, זה סעיף בפני עצמו. זה סעיף דבילי בפני עצמו. שזה יפה. קודם כל תמיד אנחנו אשמים, כי אם לא היינו פה,
ברור,
לא השביעים אוקטובר, היהודים אשמים.
כן.
אם היהודים לא היו בשואה, לא הייתה שואה.
לא הייתה שואה.
אתם אשמים.
סבבה.
עכשיו, על הר הבית זה יפה. הרי ברור לנו, לכולנו, שאת הפלישה הזאת ואת כל הסיפור הזה של השביעים באוקטובר, לא תכננו שבועיים. הסברה הרווחת שזה שנתיים של תכנון. שנתיים של תכנון, אגב, אם אנחנו מדברים על...
זה הממשלה הקודמת.
שתי הממשלות. גם שנה של ביבי וגם שנה של בנט לפיד. שתי, בדיוק שתי הממשלות, כל אחד שנה.
שתי ממשלות, שלושה ראשי ממשלה.
נכון, שתי הממשלות האלה. עכשיו, אבל עזוב את זה. לפחות שנתיים, נגיד שלוש שנתיים. הסיפור על הר הבית זה משהו אימפולסיבי. זאת אומרת, מישהו עולה על הר הבית, נגיד בן גביר איזה כיף להפיל הכל עליו, והם יוצאים לפלישה. זה לא אימפולסיבי. הם משווים ומתכננים את זה. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא. שנה, שנתיים.
אבל
מישהו תכנן את זה.
בתחקיר כתוב שזה היה זרז.
אין זרז. מה זרז לתכנון של שנתיים? אם אני מתכנן שנתיים לרצוח בן אדם, ואז הוא עושה משהו מעצבן, זה לא בגלל משהו מעצבן שהוא עשה. כי אני כבר מתכנן את זה שנתיים.
אז זה לא היהודים?
קודם כל, אמרתי לך, תמיד היהודים. אם לא היה היהודים, לא היה בעיה. זה נכון.
כן.
אבל זה יפה, זה יפה, וזה, ועכשיו ברצינות...
הוא גם דיבר על השסע החברתי, התחקיר, שזה היה אחד הזרזים, וגם זה היה לפני השסע החברתי.
זה סיסמאות נורא יפות, זה מה שדיברנו קודם עם משה פוזיילוב, זה סיסמה נורא יפה. אתה עכשיו מפריח סיסמאות לאוויר.
לא, למה? יש סיבה לזה.
הר הבית.
בתי הכלא.
בתי הכלא.
זה שלקחו להם את הפיתות, זה...
אז עכשיו...
בגלל זה הם יצאו לנוח
בה. עכשיו שבתי הכלא כמעט התרוקנו, יש 50% ריק, אפשר לשאות שם Airbnb בבתי כלא עכשיו, 50% ריק, בוא נשחרר את כולם, הבעיה הפלסטינית תיגמר, לא יש שביעי באוקטובר 2, או שיש שביעי באוקטובר 2 הרבה יותר מוקדם ממה שאתה חושב. מה זה המחשבה, אתה יודע מה, זה מפחיד שראש הבק, באמת, אני בטוח שהוא לא באמת חושב את זה. אני בטוח שהוא לא באמת חושב את זה.
לדעתי,
אלא, זה פשוט, זה נראה...
ראש השבק הוא
פוליטיקאי. ישבו טובי המוחות.
בתפקיד ממלכתי.
וחפרו לנו סיסמאות, והפילו את כל האשמה לאנשים אחרים, והם לא אשמים. עכשיו, במה הם כאילו אשמים? לא פירשנו נכון. לא. אתם פירשתם מאוד נכון. אתם פירשתם מאוד נכון.
עוד פעם.
כשאתה
כך או אחרת...
הולך, שולח ראשי אגפים באמצע הלילה,
אני לא יודע מה
זה יותר... לא כי פירשת לא נכון.
אני לא יודע מה יותר גרוע. אם פירשנו נכון או לא פירשנו נכון, שניהם גרועים.
לא.
באותה מידה.
לא קונה.
אם פירשנו נכון, איפה אתה?
לא,
אתה...
לא אם פירשנו נכון.
אם לא פירשנו נכון, אז מה אתה עושה בתור ראש שבק?
לא, 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 לא. הוא רוצה שתתן לו עונש כמישהו שלא התרשל בעבודה, אלא טעה.
כן.
אבל הוא לא טעה. אני לא קונה את זה. הוא לא טעה. אם אתה טועה, למה שלחת באמצע הלילה ראשי אגפים? איפה עושים דבר כזה? אנחנו בחג, אמצע הלילה אתה שולח ראשי אגפים לדרום, כי אתה מה? כן, למקרה ש...
צוות הקילה.
כן, זה לא עובד ככה, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? שולחים ראשי אגפים, עושים דברים, מזיזים כוחות, אלוף פיקוד דרום מבטל את החופשה שלו ויורד דרומה, הוא היה בצפון, ויורד דרומה באמצע הלילה, אף אחד לא יודע. יושבים אנשים אלופים, אנשים בעלי תפקידים, בצבא, בשבק, מדברים אחד עם השני, לא מיידעים אף אחד. אף אחד.
אני רק אגיד
עכשיו שתבינו כמה
חשוב... שהמתקדו היה להדכן את שר הביטחון.
עזוב שר הביטחון וגם תעזוב את ראש הממשלה.
וראש השבק היה צריך את ראש הממשלה.
תחשוב כמה יכל היה בן אדם אחד למנוע את כל האירוע הזה בלי ראש השבק, בלי שר הביטחון וראש הממשלה. מפקד חיל האוויר. אתה מרים מטוס אחד. מטוס אחד. בלי חימוש. עושה בום, שניים אלכוהולים מעל עזה, הם חושבים שעלית עליהם. אתה לא עשית כלום, כלום, פשוט כלום.
מזעזע, פשוט מזעזע.
מפקד חיל האוויר, לפי מה שאנחנו מבינים עד עכשיו, יכול להיות שאנחנו טועים בפרשנות, אבל כרגע זה מה שהתחקירים, התעורר בשש וחצי, כמוני כמוך. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
אני אגיד לך שכל התיאוריות האלה של
עכשיו זה טעות,
קונספירציה...
טעות? לא, עזוב קונספירציה.
לא, יש מלא
תאורים. לא קונה את המילה, אופס, טעינו בפרשנות. לא טעיתם בפרשנות. פשוט בחרתם, לא יודע למה, שים את זה רגע בצד את הלמה, אבל בוודאות, לא טעיתם בפרשנות, ידעתם שמשהו קורה, לא ידעתם את ההיקף, זורם, אבל לא אמרתם לאנשים היחידים שיכלו למנוע את האירוע. אתה מבין שהנובה, המסיבה, מי יכול למנוע את המסיבה? המשטרה. המשטרה יודעת?
לא.
מישהו הרים טלפון למשטרה ואמר, רגע, הלו, אתה יודע, אנחנו מדברים בינינו, אלוף פיקוד דרום, רמטכ"ל, ראש הבק, ראש אמן.
החבר'ה.
אולי נעדכן את המפכ"ל? מה אתם אומרים?
לא, בשביל מה?
אולי... לא, נגיד שהם לא ידעו על קיומה של המסיבה. המשטרה צריכה לדעת.
המשטרה נכבשה בידי בן גביר.
אחד מהגורמים, אני לא חושב אחד, הגורם של המדינה שהכי תפקד בשביעי באוקטובר, זה משטרת ישראל.
לגמרי.
היחידי שתפקד.
לגמרי.
היחידי הם אלה שאמרו לצבא לאן ללכת, כי הצבא שלח אותם לכל מיני צמתים.
תקשיב.
בכביש 238 בשביל
ש... השוטרים האלה...
שמפוצצים במחבלים.
כל כך אוהבים
להקליט אותם. הצבא אומר להם, לכו תעשו מחסום שם. המשטרה אומרת להם, איזה מחסום שם? יש מלא מחבלים.
הם היו הגיבורים של השביל אוקטובר.
לגמרי.
המשטרה עשתה מעל ומעבר. במקום שהצבא יהיה שם ויעשה, במקום שהשבק יעביר מידע, השוטרים...
וחשוב שאנחנו נדגיש, כשאנחנו אומרים צבא, אנחנו לא מדברים על החיילים.
לא, החיילים, ממש לא.
כל אחד שלחם בשביל לא. באוקטובר, צריך לקבל מדליה. לגמרי. כמו שהרמטכ"ל קיבל עכשיו בארצות הברית, הוא נסע לקבל מדליה. אתה מבין שהוא קיבל מדליה לא, בארצות לא הברית? אמיתי. זה הזוי.
תגיד לי.
אם עכשיו ביבי היה הולך לארצות הברית, עכשיו, בזמן שלנו, בזמן שיש לנו חטופים בעזה, והיו מעניקים לו מדליה. איך זה היה עובר?
עכשיו נפל לי הסימון איזה מדליה הוא קיבל. אתה מכיר את אלה שהיום מקבלים פרס כשבלוטו לא מצליחים להוציא אף מספר? אז הם מקבלים פרס? זה על אותו משקל.
ממש.
כן, עשית את כל הטעויות האפשריות. אין עוד טעות שלא עשית. וואלה, קח מדליה.
בוא תלמד אותנו איך עשית את זה, שאנחנו נדע איך לא לעשות את זה.
לא, תקשיב, זה לא אמיתי. מדליה.
הוא קיבל מדליה.
יומיים אחרי זה העיפו את הרמטכ"ל האמריקאי.
אתה לא בגלל זה.
לא יודע. לא יודע.
לא בגלל זה, אבל דרך אגב, אותו איף הוא מאוד יפה.
מעכשיו לעכשיו.
כן.
לך.
אין גלי בערב מיירה, אין כלום. מה אתה עושה היום? אני זה... אתה יודע מה, אל תבוא.
פיליתי לך את היום.
עזוב, עזוב. אל תבוא. אתה רוצה חופש? כן, קח אותו. ממש.
תקשיב, אני מעריך את הטראמפ הזה. ככה צריך למשול. אתה רואה טראמפ?
לא, אבל זה לא פייר.
ככה צריך למשול.
כן, אבל מה אין לו? אין לו אנשים שתוקעים לו מקלות בגלגלים.
תקשיב. מה,
זה לא חוכמה.
גלי בערב מיירה, צריכה להגיע בבוקר.
השיטת ממשל שונה.
בבוקר לעבודה, יום ראשון, ישיבת ממשלה, 10 בבוקר, נגמרת ב-12, 12 ודקה, יוצאת ההבטחה ממשרד ראש הממשלה, מלווה אותה החוצה, אורזת לה את הדברים של האישיים.
מי יכול לפטר אותה?
נועלים אותה, לוקחים לה את הכרטיס כניסה, גמרנו.
מה שאתה אומר, צריך לפטר אותה.
באותו רגע, מעכשיו לעכשיו.
ו? למה לא מפטרים אותה? אני מסכים איתך, אין ויכוח.
תשאל את יריב לוין.
נכון.
מתמהמה. קודם נעביר את זה, אחר כך, עכשיו הוא רוצה להעביר את הרפורמה הזאת שבוחרים.
תראה, גם את הרמטכ"ל. בסוף, אם הוא לא היה מחליט שהוא עוזב עכשיו,
גם המעט שעושה יריב לוין, זה לא מהכנסת הזאת, זה מהכנסת הבאה. מה הרעיון לחוקק בכנסת הבאה? ממתי מחוקקים מהכנסת הבאה?
מי מבטיח לך שבכנסת הבאה החוק הזה יישאר?
שאתה תהיה עדיין הרוב. יכול להיות שבכנסת הבאה יהיה מישהו אחר שיבטל את זה.
ברור.
אז בשביל מה אתה מחוקק מהכנסת הבאה? כאילו, האבסורד וכל הפיתורים של גלי בערב מיירה מתעכבים בגלל זה.
לבריאות שיהיה לנו.
אני לא בטוח שזה בריאות. טוב.
שוין.
יאללה, קדימה. אז אנחנו נפרדים.
כמו שאומרים בתפוצה שלנו. שוין.
כן. או בצד האשכנזי שלך, יאללה אימשי. אז אנחנו נהיה נפרדים, ושיהיה לכם באמת
ערב טוב.
סופש מקסים, ואנחנו נתראה שוב ונשתמע שוב בשבוע הבא.
אפשר להגיד כבר.